שמו של השיעור, קראנו לו למעלה שם הפסוק, אחד מן הפסוקים בהפטרת השבוע, פסוק מוזר קצת. השיעור עצמו לא ניגע בהפטרה בכלל, אבל אולי ננסה בסופו להגיע לפסוק שוב. ההפטרה כולה, קומי אורי, קיבה אורך, כבוד השם עלייך ברך. הנביא מבקש העם שלא כל כך מאמין לפקוח עיניים ולראות, שכי סביב עינייך, שכי סביב עינייך וראי כולם נפלצו ובאו לך. והוא יודע הנביא שכשעם ישראל יפתח את העיניים ויראה, אז יתרחש התהליך הבא, אז תראי ונהר ופחד ורחב לבבך, חיל גויים יבואו לך וכולי. כל הפרשנים עוסקים שם בפחד הזה. ממה כל כך תפחדי? פחד ורחב לבבך. זה מוביל כמעט את כל הפשטנים לומר שהוא פחד ורחב לבבך, פירושו לא פחד במובן שאנחנו מכירים, אלא המצב הפסיכולוגי שמתרחש כאשר פתאום נכנסים לאיזשהו הלם של שמחה גדולה. והמצב הפסיכולוגי הזה הוא פחד ורחב לבבך. אבל יש מי שראו את הפסוק בכל זאת אחרת. ואמרו שדווקא באז תראי ונהר, דווקא כאשר מגיעים לשאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך, דווקא אז צריך להתכונן לאותם הדברים שמהם צריך לפחד. אז תראי ונהר ופחד כפשוטו, מדברים מסוימים שיש מה לפחד מהם דווקא כאשר הכל יפה וגדול והגאולה הולכת והדברים מתקדמים, ויש ממה לפחד. ממה לפחד? לא במובן החסר עוני שאין מה לעשות, אלא ההפך, חשוש, ומתוך הפחד הזה לבנות, לתקן, להכיר ורחב לבבך. אגב, בפסוק הזה השתמש הרב קוק זצ"ל בפתיחת האוניברסיטה העברית בהר הצופים. נאום הפתיחה של האוניברסיטה העברית בהר הצופים היה סביב הפסוק הזה: אז תראי ונהר ופחד ורחב לבבך. הוא דיבר על הפחד שיש לו, אבל על רוחב הלב שהוא מלא ביחד עם הפחד הגדול שמקנן בו. בפרשה שלנו אני מבקש לעסוק בפחד ורחב לבבך גם יחד, שמופיע במצוות המרכזיות של הפרשה שלנו ועוד בסוף הפרשה הקודמת. הפרשה בעצם עוסקת בסיומי המצוות של תרי"ג המצוות. שתי המצוות הראשונות המרכזיות שבפרשה הן פרשת הביקורים, ויתר דיוק מקרא ביקורים, מיד נגיע לזה, ופרשת ביאור ווידוי המעשרות. בפרשת וידוי המעשרות, להוציא את הדיבור, הוידוי, שנמצא במרכז הפרשה, שבה האדם מגיע אל הכהן ואומר: ביארתי הקודש מן הבית, ופונה לקדוש ברוך הוא: השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. להוציא את זה, יש שם גם את הפרטים של דיני מעשר שני: לא אכלתי ועוני ממנו, ולא נתתי ממנו למת, שאסור לאכול מעשר שני כאשר אנחנו באמינות לפני האבילות. אבל פרטי ההלכות האלו הן הסוגרות בעצם את מערכת המצוות. אחריהן, כך בעל ספר החינוך, כך הרמב"ן, אחריהן שלוש המצוות האחרונות בתורה: ההליכה בדרכיו, המופיעה בסוף הפרשה שלנו, וללכת בדרכיו, מה שאנחנו מכירים במדרש: מהו רחום, אתה רחום, מהו חנון, אתה חנון. המצווה הבאה בפרשת וילך, בעזרת השם נעסוק בה בשבועות הקרובים, מצוות הקהל, הקהל את העם הזה, האנשים, הנשים והטף. והמצווה האחרונה: ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, מצוות כתיבת ספר תורה. לאמור, שלוש המצוות הבאות אחרי ביקורים ווידוי מעשר הן בעצם מצוות ששייכות לסיכומה של התורה. ביקורים ווידוי מעשר הן איפה המצוות הספציפיות האחרונות בתורה. ההליכה בדרכיו, הקהל את העם על מנת למען ישמעון וילמדו את דברי התורה, את משנה התורה, להיראה אותו. כתיבת ספר התורה הם בעצם סיכומים של כל התורה. ההכנסה של כל התורה אל כל אחד ואחד, כאחד מן הכלל בהקהל, כאחד באופן פרטי בספר תורה שיניח בבית גנזיו, ובצד המידותי של ההליכה בדרכיו. סיכומן של המצוות המפורטות בתורה הוא איפה בשתי המצוות האלה, בביקורים ובבידוי המעשות. זה נותן קודם כל לעיסוק במצוות האלו את המקום שכדאי לתת עליו את הדעת. אגב, מיד בסיום בידוי המעשר יופיע הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את כל הדברים האלה וכו' וכו'. והרמב"ן למשל אומר, כיוון שהשלים את כל המצוות, אמר היום הזה אנוכי מצווך לעשות. זה הפסוק שבא מיד אחרי וידוי מעשרות. את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. הפסוק הזה, היום הזה, שכולם מתלבטים בו, הרי זה לא היום הזה. היום הזה שנתתי את המצוות היה בהר סיני. רש"י אגב מביא שם את הפירוש, היום הזה ללמדך שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כאילו היום ניתנו מסיני. אבל הרמב"ן אומר שפשוטו של מקרא הוא שפה באמת מסתכמות המצוות. אי, אבל יש את אותן שלוש מצוות שבאות אחר כך? כפי שאמרנו, נכון, אבל אלו מצוות ששייכות לכל. אלו מצוות שמפסיקות את החלוקה המסודרת שהיא הסתיימה בביקורים ובבידוי המעשות. בשתי המצוות האלו, וגם בזו שקדמה להן, המצווה שחתמה את פרשת כי תצא, מזכירת עמלק, אני ארצה לעסוק הפעם ובמחנה המשותף להם. המצווה הראשונה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. לקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנא והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, וענית ואמרת, לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. לא ניכנס, אבל מעניין שההצהרה של חג השבועות, אנחנו מצהירים בליל הסדר של פסח. זאת נקודה מעניינת מבחינת המיקום שלה. אבל כאן ההצהרה מופיעה, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצינו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. ויראינו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. עד כאן הכל בלשון רבים. אני חלק מן הכלל. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. הנה הבאתי, ככה זה גם נפתח, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. זה מאוד מעניין, לא אני באתי, אבות אבותיי באו. אבל כל יהודי צריך להגיד שאני באתי. אותה פרשה שפותחת את ליל הסדר, שגם בו חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה ממצרים, היא גם המגמה כאן. אני עכשיו באתי אל הארץ, כי באתי אל הארץ. אני, אבות, 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 אבותיי באו. אבל אני באתי אל הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. הקושי היחידי שבו אני רוצה לעסוק בתוך הפרשה הקצרה והמלאה דברים פה, הוא מה שיעסוק במחנה המשותף גם למצווה הזו וגם למצווה הבאה. מצוות הפרשת הביקורים לא מתחדשת כאן. מצוות הפרשת הביקורים כבר נאמרה לפניכם. ספר דברים במשנה תורה יש הרבה מצוות שמשה רבינו חוזר עליהן. אבל לפנינו עכשיו קבוצה של מצוות שהחזרה עליהן היא בעלת מכנה משותף מיוחד מאוד שעליו כדאי לתת את הדעת. איפה כבר מופיעה מצוות הביקורים? זהו המקור הבא. בספר שמות, בפרשת משפטים, מופיע מפורש, בקיצור מוחלט, בלי כל האריכות, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. שם בהמשך לא תבשל גדי בחלב אמו, ועוסקים בסמיכות שבין שני הדברים שנמצאים באותו פסוק. אם כן, מצוות הפרשת הביקורים, הבאת הביקורים בית השם, העלאת הביקורים למקדש, מופיעה בתמצות גדול מזמן. וברור שזה יהיה כשתבוא אל הארץ. הרי אתה מביא את זה בית השם אלוקיך. מה מתחדש לפנינו? בואו נראה ברמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות פירט את מצוות הביקורים לשתי מצוות. את מקורה של המצווה הראשונה הוא מוצא רק בפרשת משפטים. המצווה הקוף כף ה' היא הציווי שנצטווינו להפריש את הביקורים ולהביאם למקדש. והוא אומרו יתעלה, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, ואנחנו כבר למדנו להתרגל כשהרמב״ם מצטט את המקור זה מהותי. זאת אומרת, לא פרשת כי תבוא היא מקור המצווה של הפרשת הביקורים, אלא הפסוק הקצר המתומצת בספר שמות. ובמצווה זאת קוף קף ה' שבה נצטווינו להפריש ביקורים ולהביאם למקדש, נשים לב, אין זכר לפרשת כי תבוא לפרשת הביקורים שלנו. למרות שכשנדבר על פרשת הביקורים, אני חושב שלא נזכור בכלל שיש את הפסוק הקטן ההוא בפרשת משפטים, אבל זה מקור הפרשת הביקורים, לא אצלי. ופשוט שמצווה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית, מביא בית השם אלוקיך. כלומר, רק כאשר הבית קיים, ואינם באים אלא מפירות ארץ ישראל וסוריה ועבר הירדן, ומשבעת המינים בלבד. אגב, זה שזה משבעת המינים כן לומדים מפרשת כי תבוא. כי כאן כתוב אצלנו ארץ זבת חלב ודבש, ולומדים גזירה שווה לארץ חיטה וסעורה, ארץ זית שמן ודבש וכו'. אבל הרמב״ם לא מזכיר את זה ולו ברמז. הרמב״ם פותח ומסיים רק במקור בפרשת משפטים. מה הוא עושה עם הפסוקים שלנו? המצווה הקוף למד ב, המקור הבא, היא הציווי שנצטווינו לספר חסדיו יתעלה. אין כאן תזכורת בכלל של האקטיביות של הבאת הביקורים, כי זה כבר ניתן. לספר חסדיו יתעלה איתנו. ואיך הצילנו מאז ראשית מצבו של יעקב אבינו משעבוד המצרים ועינוים לנו. ולהודות להשם על כל זה, ולבקש ממנו שיתמיד הברכה. ואת כל זה לעשות בזמן שאנו מביאים את הביקורים. איזה ביקורים? שעליהם צווינו בפרשת משפטים בספר שמות. אבל הרי נאמר פה שוב ושוב על העלאה את הביקורים ועל ההפרשה את הביקורים. מכל זה אומר הרמב״ם אין אות אחת שהיא בגוף המצווה שבשבילה הכל התחדש כאן. לשם מה באה התורה וחזרה על פרשת הביקורים בכזה פירוט, בעשרה, 11 פסוקים, במקום חצי פסוק בספר שמות, כדי שנלמד שכשמביאים את הביקורים צריך לדבר, לספר חסדיו. אם כן, החידוש של מצוות הביקורים שפותחת את הפרשה שלנו לא עוסק בעשייה של המצווה, אלא בסיפור שיש מצווה לספר, כמו שיש מצווה לספר ביציאת מצרים, יש מצווה לספר בזמן הבאת הביקור. מאוד מעניין, הנושא הזה בפני עצמו כבר היה מהווה נושא לעסוק בו. למה התורה לא הכניסה את מצוות הסיפור במקור שבו עוסקים בביקורים? הרי זו השאלה שצריכה להישאל מיד. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, אם סיפור חסדיו יתעלה הוא אינטגרלי למצוות הביקורים, מדוע לא מסיימים את זה שם? מדוע באמת בכלל מנתקים בין שני החלקים? הרי זה לכאורה שני דברים של עניין אחד. אבל הדבר הופך להיות מעניין הרבה יותר כאשר נגלה שהדבר חוזר בדיוק אותו דבר במצווה הבאה. המצווה הבאה היא מצוות וידוי מעשרות. מהי מצוות וידוי מעשרות? הרי שלוש שנים בהם היה צריך להביא מעשרות של שלוש השנים הראשונות, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עמי. יש מצווה של ביאור המעשרות. כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר. ונתת לה לאיבי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו וישעריך וסבאו. איפה קיבלתי ציווי בכלל לעשר? ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה? לא כאן. איפה נצטוויתי לעשר? במקור אחר. המקור הוא בפרשת ראה. שם יש פרשה שלמה. הפסוק הבא, אחרי הפסוקים האלה, פותח את הפרשה שם. עשר תעשר את כל תבועת זרחה היוצא השדה שנה שנה. ומיד שואל שם הרמב"ן, שמקוצר מקום לא הבאתי אותו כאן, למה חיכתה התורה ופיצלה בין מצוות המעשרות לבין החלק החותם את המצווה, מה אני עושה בסוף שלוש שנות המעשר הראשונות? והמעניין עכשיו הוא שהמחנה המשותף לשתי המצוות האחרונות של התורה לפני השלוש הסוגרות, כמו שפתחנו, הוא ששתיהן בעצם אינן חידוש. שתיהן בעצם היו צריכות להופיע במקום אחר. שתיהן בעצם סיומות של מצווה שהתחילה במקום אחר, ואנחנו צריכים להבין מדוע חיכו איתהנה. אבל בשתיהן יש עוד משהו משותף. נמשיך בפסוקים של וידוי המעשר. ואמרת לפני השם אלוקיך, וכבר אפשר לשים לב, מה מתחדש בפרשה שלנו? האמירה, הדיבור, הסיפור, המקרא, כמו במקרא הביקורים. ולפני שאמשיך את הפסוקים, החזקוני, בקיצור מוחלט, בפשטנות, בסוף הטור הימני, אומר את זה מיד, כי תחלה לעשר אהדרי קרא. אהדרי קרא, חזר על עצמו הפסוק, חזרה התורה לכאן פתאום, הרי למדנו את זה מזמן. בשביל הוידוי, כי דכתיב ביארתי הקודש מן הבית. שתי פרשות צמודות, שבשתיהן המצווה עצמה ניתנה, החצי השני שלה פוצל מהמקור, והחצי השני הוא דיבור, הוא אקט חינוכי מסוים, הוא לא הפעולה האקטיבית של עצם המצווה. אהדרי קרא בשביל הוידוי. או כמו הרמב"ם בביקורים, שבזמן שמביא את הביקורים כמו שלמדנו בשמות, יאמר ויספר חסדיו ויתעלה וכו'. ומיד נראה שזה מה שמחבר את המצווה השלישית שבאה לפני שתי אלה. רק נסיים את הפסוקים. ואמרת לפני השם אלוקיך ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה. כל מצוותך אשר ציוויתני לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי ועוני ממנו. אגב, כדאי לשים לב. שתי הצרות, זו של הביקורים וזו של הוידוי. שם הכל הכל כללי. שם הכל מלא שמחה של כלל. מזכירים את הצרות. האדם בכלל לא מדבר על עצמו. אני חלק מן הכלל. אני באתי אל הארץ אשר נשבעת. אני חלק מאיזושהי היסטוריה ארוכה, ארמי עובד אבי. ויראו אותנו ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. בוידוי המעשרות בא האדם בצורה הכי פרטית שיש בעולם. ואומר בשלוש שנים האחרונות הצהרת מס. מילאתי את כל החובות. לא אכלתי בעוני ממנו, לא ביארתי, נתתי ללוי, נתתי לגר, נתתי ליתום. הצהרה אישית לחלוטין. אגב, ככה ההלכה. מקרא ביקורים נאמר ברבים. וידוי מעשר נאמר ביחיד. מחלוקת ראשונים, מה הדין כשכמה יחידים אמרו יחד? כי היחיד אומר, עוד נגיע לזה עוד מעט. אבל שתי הצהרות, ששתיהן מסיימות מצווה שניתנה עוד הרבה לפניכם. לא אכלתי ועוני ולא ביארתי ממנו בתמה ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בכל השם אלוקיי, לא השם אלוקינו כמו תמיד. עשיתי ככל אשר ציוויתני. ופתאום האדם הפרטי כל כך הזה, פונה ועוסק באיזה מין דבר של כל ישראל כולו. ההמשך הטבעי היה, אני 100%, אז עכשיו תפסיק לבדוק לי את המס כל הזמן. אני הצהרתי, הנה הכל אמת, הנה, עכשיו תיתן לי להיות, מה אני מבקש ממך? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את מי? את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. הוידוי הוא אישי לגמרי, התפילה היא בדיוק כמו במקרא הביקורים. ארץ זבת חלב ודבש של כולם. ולפני שניכנס לעומק של זה, אני רק רוצה להראות שאותה תופעה, וזה מרתק שזה הולך יחד, חוזרת על עצמה במצווה הסמוכה לשתי המצוות האלו מסוף הפרשה הקודמת. מצוות זכור את אשר עשה לך המלא, כולם דנים מה היא מחפשת בסוף כי תצא. היא מופיעה במקום לא מובן. היא מופיעה אחרי מצוות מידות ומשקלות, אבן ואבן, איפה ואיפה, ולפני מצוות ביקורים. וכולם עסוקים בשאלה מה היא עושה שם. חלק מן הפרשנים מבקשים להסמיך אותה למידות ומשקלות. רש"י אומר שם, אם לא תשמרו מידות ומשקלות, אני מגרה בכם את עמלק. חלק מן הפרשנים מבקשים להצמיד את שתי המצוות האלו השייכות לכניסה לארץ. מצוות מחיית עמלק, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב תמחה, למצוות והיה כי תבוא אל הארץ של ביקורים. נדמה לי לעניות דעתי, שסמיכות הפרשיות היא קודם כל, שאת המומנט שגילינו עכשיו, את המוטיב הזה, שגילינו בביקורים ובבידוי מעשרות, אנחנו חוזרים ומגלים בעוד מצווה אחת. במצוות עמלק שמופיעה בסוף כי תצא. אותו דבר. ונראה את זה בפנים. אילו נשאל סתם מהי המצווה שיש בסוף פרשת כי תצא, נאמר מצוות מחיית עמלק. אבל זה לא נכון. מצוות מחיית עמלק מופיעה כבר בספר שמות בפרשת בשלח. החידוש במצוות זכור הוא החובה להזכיר ולדבר ולדבר על מה שעשה לך עמלק. כך לומד הרמב״ם. ואם הניתוח שלנו עד כאן נכון, הרי שיש לפנינו קבוצה של שלוש המצוות האחרונות בתורה. לפני ההליכה בדרכיו, כתיבת ספר התורה והקהל, ששלושתן מצוות שכבר דיברנו עליהן, ושלושתן החלקים במצווה שהם לא החלקים המעשיים, אלא החלק הדיבורי, החינוכי, ההצהרתי. ובשלושתן נשאל תמיד את אותה שאלה, מדוע חיכו עם זה לסוף התורה? הרי כבר דיברו על זה פעם. נראה את זה רק רגע לגבי עמלק בפסוקים, כדי שהדברים יהיו מסודרים. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. ואני כבר מציין, מיד נראה את זה בפנים, זכור זה לא כפי שאנחנו רגילים להבין, כדאי שתזכור את זה. כי זה כבר כתוב במילים האחרונות של הפרשה, לא תשכח. אז מהו זכור? זכור פירושו הזכר, דבר, למד. ספר על זה. מיד נראה איך הרמב״ם לומד את זה. זכור את אשר כמו זכור את יום השבת לקדשו. דבר על זה. כמו זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. זכור אין פירושו לא לשכוח בתורה. זה דבר מאוד חשוב. זכור את יום השבת לקדשו, זה לא לא לשכוח את השבת. זה לקדש את השבת. זה באופן אקטיבי לעשות פעילות שמזכירה. בניגוד לשפה שאנחנו רגילים לה, שבה המובן של לזכור הוא בדרך כלל פסיבי. אני זוכר. זה לא לשכוח. אבל כשמופיעות שתי המצוות, אחת זכור ואחת לא תשכח, אז זה לא לשכוח. הזכור יהיה פירושו פעל למען זיכרון העניין, כמו במקרא הביקורים, לספר חסדיו יתעלה, כמו בבידוי המעשרות, אהדרי קרא בשביל הבידוי. נראה את זה פה עד הסוף. אשר קרחה, כן,
אבל אין את הפיצול, פה יש את הפיצול, כמו ביציאת מצרים, כאן יש פיצול בינינו.
אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים, היה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. הרמב"ן, אני מצטער, אבל יש פה פסוק טעות בצילום, הפסוק הבא לא קשור בכלל, הפסוק שהיה צריך להופיע פה בצילום, אני רק עכשיו רואה את הטעות, הוא הפסוק שמופיע בסוף פרשת בשלח. שם מופיע, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, שדילגו פה פרק בצילום, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה. מי? הקדוש ברוך הוא. כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. זה ציווי מאוד מעניין שמשה מצטווה אחרי מלחמת עמלק בספר שמות, מלחמה הראשונה עם עמלק ברפידים. מהי המצווה? המצווה היא, כתוב זאת זיכרון. אתה מחויב עוד לכתוב את מה? את הזכור. איפה? בספר. מסביר הרמב"ן את הפשט בפסוק בשמות, כי בספר ירמוז לספר התורה. כי עניין שכתוב לקוח את ספר התורה. יאמר כתוב זאת בספר תורתי שיזכרו בני ישראל מה שעשה לנו עמלק. כי מחו אמחה את זכרו ונתתי נקמתי בו ביד עמי ישראל. ואיפה מקיים משה את המצווה הזאת? וזוהי המצווה שכתוב לנו במשנה תורה, זכור את אשר עשה לך עמלק. אני חושב שכאן זה עוד הרבה יותר מפורש מבשתי המצוות הקודמות. אתה מחויב לחזור על סיפור מצוות מחיית עמלק למען זה שתכתוב את זה זיכרון. אבל איפה זה ייכתב? לא כאן, אלא במשנה התורה. איפה? בקבוצה הזאת של המצוות. אגב, מהו הזכור הזה שהזכרנו על פה? הרמב"ם מתאר אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. מצווה הקוף פייטה. מסקנו בהגדרות המצוות ברמב״ם לגבי הביקורים, המצווה הקוף פייטה, מצווה מאוד מאוד לא סימפטית, מאוד לא רגילה במערך המצוות שאנחנו רגילים לו. הציווי שנצטווינו לזכור את אשר עשה לנו המלא, שקידם אותנו ברע. מהי המצווה? הנה הרמב״ם. שנאמר את זה בכל זמן וזמן. מצווה מוזרה. ונעורר את הנפשות. היינו מצפים ברמב״ם מעורר את הנפשות לתשובה, לאהבה, לאמונה. לא, לא, למה? נעורר את הנפשות בדברים להילחם בו. המצווה היא לעורר בדברים. שנקרא את בני האדם לשונאו, כדי שלא יישכח הדבר ולא תחלש שנאתו, ולא תמעט בנפשות במשך הזמן. יש איזושהי שחיקה בשנאת הרע. ויש מצווה מיוחדת, והיא המצווה שעליה מצטווה ומקיים אותה משה כאן, כתוב זאת זיכרון. דאג לזכור, דאג לדיבור, לזה שידברו על זה. וזה אומרו יתעלה זכור את אשר עשה לך עמלק. הרמב"ן, אגב, עד כדי כך ממשיך את הדברים שאומר, שמכאן שמקרא מגילה בפורים הוא מצווה דאורייתא של זכור. כי כל מה שאנחנו יכולים להזכיר בדברים הוא קיום המצווה. ולשון ספרי זכור את אשר עשה לך המלאק בפה, לא תשכח בלב. כלומר, אמור דברים בפיך. יותר ברור מזה לא יכול להיות. שיביאו בני אדם לכך שלא תסור שנאתו מן הלב. זה הזכור לא תשכח, הגדרה נהדרת ברמב״ם. אמור בפה דברים שיביאו הפה ממשיך את הלב, כמו הפעולות שאחריהם נמשכים הלבבות. אמור דברים בפיך שיביאו בני אדם לכך שלא תשכח. אל תצטעצע בזה שעכשיו לא צריך לעסוק בשנאת העמלק. יזכרו את זה, לא ישכחו את זה. ואתה חייב לזכור, ואתה חייב להזכיר, ואתה חייב לדאוג לזה שלא תהיה שחיקה בשנאה. מצווה משונה, מוזרה. והיא מה שנכנס כאן לתוך ספר דברים, לסוף משנה התורה. כשם שבביקורים מה שנכנס הוא לא עצם הפרשת הביקורים, אלא המקרא, ובמעשרות מה שנכנס הוא לא עצם הביאור, אלא המקרא של וידוי המעשר שבשבילו חזרנו, כך מרכז מה שנכנס כאן בעמלק הוא הכתוב זאת זיכרון, ולכן זה מחכה עד כאן. ולשון ספרה זכור את אשר עשה לך המלאק יכול בלבבך, כשהוא אומר לו תשכח הרי שכחת הלב אמור. המה אני מקיים זכור שתהה שונה בפיך. מעט מאוד פעמים הרמב״ם חוזר על אותם דברים כל כך הרבה. הרי הבנו את זה. הוא חוזר, הוא מזכיר את זה פעם אחרי פעם. הלא תראה איך עשה שמואל הנביא. כל כך שונה ממצוות אחרות. המצווה הקוף קפה, הקוף למדבט שקראנו, אין קלאסיות לרמב״ם. הוא מגדיר וגמרנו. הלא תראה איך עשה שמואל הנביא כשבא לקיים מצווה זו. לפני שהוא מחה וישסף את אגג, לפני שהוא מחה הוא עשה את החלק הזה, שהוא זכר תחילה, ואחר כך ציווה להורגם. זכר שוב לא במובן הפסיבי שאנחנו רגילים לו בעברית שלנו, אלא הזכיר. והוא אומרו, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. ורק אז הוא בא ומקיים את המחיה. עד כאן, יש כאן נקודה ברורה, שהיא ברורה מספיק כדי לחייב את העיון. שלוש המצוות החותמות בעצם את מערכת המצוות, שאחריהן נאמר, היום הזה אנוכי מצווך כי בא להשלים את התורה, כלשון הרמב"ן, שלוש המצוות החותמות הן שלוש מצוות שפוצלו ממקורן, הושהו כאילו באיזו מין הקפאה עד לסוף משנה התורה, ומה שניתן בהם כאן הוא האקט החינוכי, הדיבורי, ולא הפעולה עצמה. מה זה בא לעשות? נדמה לי ששלוש המצוות האלו עוסקות בשלושה עניינים. שלושה עניינים יסודיים מאוד, שעם הכניסה לארץ, עם השאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך, אם האז תראי ונהר, יש חשיבות מיוחדת לחזור ולהזכיר. יש כנראה דברים שכוח השכחה בהם הוא לא רק פונקציה של זמן, אלא של מציאות מסוימת שגורמת לשכחת העניין. כאילו אמרה התורה, אתה תוכל להמשיך להפריש ביקורים, אבל אלמלא תדע מהו מקרא הביקורים בעיתוי הנכון, כשתבוא אל הארץ, אתה יכול לפספס את כל התורה. כאילו אמרה התורה, אין ערך לזה שאצווה עליך את מצוות הזיכרון את עמלק כשאתם עוד בדרך. אני את מצוות הזיכרון את עמלק אצווה אותך כשתהיו בארץ. אגב, הדגשתי בקו את התזמון המדויק של כל אחת מן המצוות. הן שונות. מצוות הביקורים מתרחשת מתי? שוב, לא מצוות הביקורים. מצוות מקרא הביקורים. מתרחש מתי? והיה כי תבוא. עם הכניסה לארץ. הצורך בוידוי המעשר מתרחש מתי? בשנה השלישית. זה לא כשאדם יוצא לשדה ורואה את התאנה שביקרה. זה כבר אחרי שיש שאלות אם הוא כבר שילם את כל המס כמה שנים. והמצווה להיזהר שלא תחלש השנאה מתרחשת מתי? והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך. זה לא קורה לא כי תבוא אל הארץ וגם לא תוך שלוש שנים. שלושה שלבים, שלושה חששות שצריך לעסוק בהן אחת לאחת. מה בעצם קורה במקרא הביקורים? כי תבוא אליו. אדם יוצא לתוך שדה, רואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, כושרו בגמי. מה קורה לאדם הזה שיוצא לתוך שדה? והאדם הזה שיוצא לתוך שדה הוא כמו בפרשה המופלאה הזו של מקרא ביקורים, הוא האדם הפרטי, כי באתי, והוא האדם הכללי. אני באתי, זאת אומרת כולנו. אני זה אבותינו ויענונו. עם ישראל מגיע לארצו. לא פעם אחת עם ישראל הגיע לארצו. הגעה לארץ מפגישה את עם ישראל תמיד, כאשר הוא מגיע כעם, עם תופעה מופלאה. הוא פתאום יוצא לשדה, והשדה שלא הגיבה, שלא נתנה פרי, וכל מי שהיה פה לפני כן, פתאום מקבלת את פניו. עוד ועוד. אדם יוצא לתוך שדהו ורואה העינה שביקרה. כשהוא היה בגלות, את התחושה הזו הוא מעולם לא חש. הוא גם לעולם לא יבין אותה. מה זה אדם יוצא לתוך שדהו ורואה העינה שביקרה? איזו תחושה שאם ננווט אותה קצת לא נכון, תוכל להוביל לתחושת כוחי ועוצם ידי יותר גדולה מזה. אדם הגיע הנה ומצא כאן מדבר, שממה. שנה, שנתיים, שלוש, במקום ראשון בשיווק פרי אדם. הוא יוצא לשדה, והנה התאנה ביקרה. הוא החקלאי הטוב ביותר, העץ שלו עובד הכי יפה. ואז הוא מצווה לקחת את התאנה הזאת, הראשונה. זה שום דבר. עם התאנה הזאת ללכת מטבריה עד ירושלים. ולשים אותה על הראש בסל. ולצעוד עם כל עם ישראל. ולהגיד, אני כאן עם התאנה של אבא שלי וסבא שלי וסבא של סבא שלי, של אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו. הנה התאנה ביקרה. והוא מצווה לקחת את התאנה הזאת ולהגיד, אני כל כולי בטל להשם אלוקיך. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, הגדתי היום להשם אלוקיך. אני לא נמצא כאן במרכז. נכון? השדה הזו שתקה 1,000 שנים. רק באתי, זרעתי בחול, ויוציא תאנה. אבל אני לא נמצא במרכז. מיד כשהסתיימו הפרשות האלה, תבוא הפרשה של כתיבת משנה התורה על האבנים שעוברים את הירדן. מיד כשיעברו את הירדן, מצווים ישראל לשים אבנים גדולות, לסוד אותם בסיד ולכתוב עליהם את משנה התורה. עוד מעניין איך הברבנל קורא את המצווה הזו. בראש העמודה השמאלי. ויצב משה וזקני ישראל, אני לרגע עובר למצוות האבנים, אבל העיקרון מסביר דרכה את הביקורים בצורה הכי יפה שיכולה להיות. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימותה לך אבנים גדולות, ושדתה אותם בסיד. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת, ועוברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך. מאוד מזכיר לנו את הסגנון של הביקורים. מהי המצווה? רוב הפרשנים הבינו שהמצווה היא שכשתעבור את הירדן, תעשה אבנים. כתוב פה, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, והקים אותה לך אבנים גדולות. בוא נקרא את אברבנאל. אברבנאל, שאולי גם מעולמו האישי, מקרין כאן הרבה מאוד בפירוש. עניין הפסוקים וכוונתם הוא, לא שכשתבוא אז יש מצווה להקים אבנים, שישראל, אם יתנהגו כדרך הנלחמים, הבאים לרשת משכנות לא להם, כל האימפריות, הבאים לרשת משכנות לא להם, אין ספק שבעוברם את הירדן ויכנסם לארץ ההיא שירצו לכבוש, יקימו אבנים גדולות, אבני שיש טהור, ויכתבו עליהם דברים לאות ולזיכרון, ובדמות חזק, שבאו אל הארץ ההיא בכוח גדול וביד חזקה, בשנת כך וכך, ובירח כך וכך, כמו שהיו עושים הרומיים, כי בבואם אל ארץ לא להם יציבו להם ציונים. כמה זה חזק. מוכרחים לשים כל מיני אנדרטאות. מה יקשר אותי אל הארץ אם לא האנדרטה שאני אשים שאני באתי אליה? הרי זה לא להם. אם בדרכים ואם בהכנסת הערים לשם ולתפארת. בכל מקום תפגוש את הפסל הגדול בשנת כך וכך ובירח כך וכך. וציווה משה רבינו עליו השלום בישראל, לא שהם יקימו אבנים. זה שהם יקימו אבנים, זה טבעם של לוחמים. זה טבעי. הציווי הוא מה? שאותו הדבר שהם כדרך הלוחמים יעשו מפאת עצמם, יעשו אותו הם לשם מצווה. ולכבוד הגבוה, ולא לגסות רוח, כיוון שלהשם הישועה, והמה לא בחרבם ירשו ארץ. איזו מצווה? המצווה היא לא להקים אבנים. המצווה היא דע לך, שבהירואיות של המלחמה הזאת, אתה יכול עכשיו להיות אחד משניים. או עובד השם הגדול ביותר, או גס הרוח הגדול ביותר. או הכובש והרודן הגדול ביותר של כוחי ועוצם ידי, או איש האמונה הגדול ביותר, שנכנס לארץ, מקים אבנים כמו כל הלוחמים, איך אפשר בלי להקים אבנים. ועל האבנים לא כותב בשנת כך וכך, בירח כך וכך, אצל המפקד כך וכך, אלא על האבנים כותב את משנה התורה. בעובריכם את הירדן יש חשש, חשש שמשה חוזר עליו כל ספר דברים. שמנת, אבית, כסית. ומיד כי תבוא אל הארץ, אתה מצווה בציווי הכי גדול וקטן ביחד. רד לשדה. קח את ראשית ביקורי אדמתך. מה יותר נותן זהות, גאווה, לאדם אם לא אדמתו? ותדע לך שזה ראשית ביקורי האדמה שלך, שאתה אורח בה של הקדוש ברוך. הדל היא התאינה שדרכה זוכים עכשיו סבא וסבא של סבא וסבא של סבא שלא זכו לגדל את התאינה, לבוא איתך ביחד עם התאינה לבית המקדש. בצורך העניין, אתה תתחבר אל כלל ישראל. ועם כל כלל ישראל, בלשון הקודש דווקא, נקרא ביקורים זה הדין, בלשון הקודש דווקא, אתם תבואו לבית המקדש. איך מתארת המשנה בביקורים? בצד שמאל, בדיוק מתחת לאברבנל, כיצד מעלים את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד, ובאין ולמין ברחובה של עיר. הרמב"ם מסביר מיד למה זה צריך שיהיה ככה, מה זה כל כך חשוב שכל העיירות יצאו, ומה שהצריך שיתכנסו ולא ילכו יחידים כדי שיהיה להם הידור ברוב עם הדרת מלך. אתה חלק מכלל, אתה חלק מעם, אתה חלק מהיסטוריה, ואתה מביא עכשיו את ראשית ביקורי אדמתך להשם אלוקים. אתה יכול להביא את זה, אבל אם לא תדע לספר חסדה ויתעלם, אם לא תדע להצטנע ולדעת שמה שאתה זכית ואביך לא זכה, הוא לא משום שאתה יותר, אלא משום שאתה חלק מהויענונו ויתנו עלינו וכו', ניתקל בפחד הראשון של ופחד ברחב לבדך. פחד הראשון של הכוחי ועוצם ידי. החשש השני הוא חשש שמופיע לא מיד עם הכניסה לארץ. החשש הזה הוא חשש עם הכניסה. עם התגברות הלאומיות. יש חשש, אני חושב שבדור שלנו לא צריך להסביר שום דבר אקדמי. עם התגברות הלאומיות הבריאה, עם הרצון להקים אבנים בעוברנו את הירדן, יש חשש גדול שנוותר קצת על משנה התורה. ולכן כי תבוא אל הארץ, מביאים את הביקור. ואז יושבים בארץ, ועכשיו כבר מדובר על אדם שזוכה ומביא את הביקורים וגם קורא מקרא ביקורים, והוא צדיק גדול, והוא באמת יודע שהוא חלק מההיסטוריה וחלק מהעתיד, והוא יודע שיש קודש ברוך הוא בעולם. והנה בשנה השלישית הוא מצווה בציווי. אתה חזק מאוד ברעיונות, אתה קשור לכלל, אתה יודע את העבר ויודע את העתיד, אבל יש חשש אחר לגמרי. יושב כל אחד עם הסטנדר שלו, משטיבל שלו, והוא עם הקילקדוישה שלו יציל את עצמו. הוא קשור להיסטוריה, הוא קשור לעתיד, איש תחת גפנו ותחת עינתו. מה עם הגר? מה עם היתום? מה עם הלוי אשר בשערי? במדבר לא הייתה בעיה. בכלל היה שוויון מופלא. האוכל התחלק לפי מספר הנפשות ליד הבית. סוציאליזם בהתגלמותו. כל מכסת נפשות קיבלה מן לפי טריות וצרכים, כולל גילאים. אבל עכשיו השדה שלך מצליחה קצת יותר והשדה שלו קצת פחות, ובשער העיר בכלל יושב גר שאין לו כלום, ובצד השני בכלל מסתובב אני שלא הצליח להשיג דל אדמות. עכשיו אין הצרות פומביות של אומה שלמה, עכשיו בלשון יחיד, בשקט. איפה הצדקה הפרטית שלך? מה אתה עשית? הדבר הראשון היה מאוד חשוב. איך אני מתחבר לכלל, להיסטוריה, לעתיד. אבל מרוב פילוסופיות גבוהות, אפשר ליפול. איפה אתה באופן פרטי הבאת לידי ביטוי את ההתקשרות שלך, גם כשאתה מכונס בתוך השדה שלך עם גדר גדולה וכלבים מסביב? איפה הבאת את זה לידי ביטוי? בשנה הראשונה עוד אין כל כך חשש. עוד לא כל אחד נכנס לתוך השדה שלו ומארגן אותו. אבל מה יקרה בשנה השלישית? אז אהד רי קרא ואמר, בוא תעשה את הבידור. האלשך הקדוש רומז על זה במילים בודדות, הוא אומר את כל מה שאמר. האלשך מצד שמאל, ליד האברבנל. בסדרה של שאלות, האלשך כמו אברבנל תמיד מתחיל בשאלות ואחרי זה עונה תשובות. ועוד, חלק מן השאלות שלו בפרשת בידוי מעשר. מה באו לרבות השלוש אתים? את עמך, את ישראל ואת האדמה. זה באמת מוזר. שקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת. בשביל מה זה? ועוד, אומר אשר נתת לנו. בשביל מה? כבר אמר את זה. ועוד אומר כאשר נשבעת וגומר שהכל מיותר. אמנם ילמד לאדם דת. כי כאשר יבקש ברכה מאת השם וצדקה, בעת רצון ההיא יצרף עצמו עם הציבור לומר השקיפה וגומר וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה. זה חשש מספר שתיים. למה אדם יותר יכול לשאוף מלהיות תחת גפנו ותחת עינתו? אבל מה מצד שני יכול להיות מסוכן יותר מזה שכל אחד תחת גפנו ותחת עינתו? הוא פחד ורחב לבבך. מצוות הפרשת הביקורים נאמרה כבר בשמות. אבל העניין שבמקרא הביקורים לא שייך לשמות, הוא שייך לכי תבוא אל הארץ. לכן הוא חיכה עד כאן. מצוות המעשרות נאמרה בראה. היה מתאים להמשיך ולגמור שם עם ביאור המעשרות והבידוי. אבל ההרגשה של זה, של אני צריך באמת לחוש את הלוי והיתום והגר והעני במדבר, הייתה לכל אחד, זה היה די קל לחוש. מה הבעיה? לעזור לו אולי להרים את המן, אם קשה לו לסחוב אותו. אבל לחוש את זה בשנה השלישית, כשאתה מכונס בביתך היפה, שם מתחילה הבעיה. ואותו חשש הופיע בחלק האחרון. מה יקרה כאשר תבוא אל הארץ? כבר דיברנו. אנחנו חוששים שמה תחשוב שאתה במרכז. במקרא ביקורים הוא מכניס אותך לעולם של אמונה, של היסטוריה, של על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו. מה יקרה כשתבנה בית יפה? כניסה לעצמך, גם כנגד זה הבאנו לך את מקרא וידוי המעשה. אבל אז בא החשש השישי. הוא לא יבוא כל כך מהר. אני גם לא יכול להבטיח זמן. אני לא יודע אם הניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב יהיה בשנה השלישית, הרביעית, החמישית, הארבעים. אבל דבר אחד אני יודע. בשלב מסוים, כל מדינה רוצה את הדבר הכי חכם ולגיטימי וצודק בשאיפה שלה. לשכוח קצת את העבר. חלק מההצטרפות לקהיליית העמים מחייבת את השכחה. אי אפשר עם המתח הזה שכל הזמן זוכרים מה היה. וזה נכון שאי אפשר. וצריך לפתור את הבעיה הזאת. השאלה היא איך פותרים אותו. יש חשש מאוד גדול שבהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. ואתה תחוש איזו עוצמה ביטחונית אדירה. ואתה תרגיש שהדבר היחיד שאתה שואף אליו עכשיו הוא השלום הגדול שאתה רוצה באמת ובצדק ובתמים ונכון לחלוטין. עכשיו צריך לדבר איתך על הבעיה הבא. אם הייתי אומר לך שמה סנא את עמלק כשאתה היית ברפידים, זה היה די מצחיק. אני יודע לעשות את זה גם בלי טבעי. כל יהודי שהיה ברפידים בפרשת בשלח, כמו כל יהודי שכשקורא פרשת בשלח נכנס לרפידים, לא יכול לא לשנוא את עמלק. סתם אנחנו הלכנו ופתאום הוא הגיע מהצד השני של העולם וזינב בי כל הנחשלים אחריו. איך אפשר לא לשנוא? הבעיה היא לא ברפידים. הבעיה היא כשגומרים למגר כבר את כל הבעיה עם עמלק. ויש פתאום עוצמה ביטחונית אדירה. ועומד שאול, והוא מלך של הכל. ורוצים להצטרף עכשיו לקהילייה הגדולה. ועומדת בפניו השאלה של הלויאליות למלך המסכן שנשאר בודד מכל המלך. עכשיו תבוא השאלה אם אתה זוכר את אשר עשה לך המלך. אם אתה זוכר את אשר עשה לך המלך כשאתה באמצע המלחמה ברפידים או בסיחון עם אוג, חוכמה קטנה. השאלה היא אם תדע שאת מה שאסור אף פעם לשכוח, לא תשכח גם בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. שם תבוא הבחינה. אין טעם להביא את המצווה של הזיכרון כאן. את המצווה הזאת כתוב בספר, בספר שלך במשנה התורה, קרוב קרוב לכניסה לארץ. לא על מחר בבוקר, אלא על בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. דרוש מהעם הזה לדעת לחבר, זה קשה, בין חובת השאיפה להשלמה עם כולם, כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום. על פי הרמב"ן גם עם שבעה עממים, גם עם כנענים, גם במלחמת מצווה. אבל עם בריא נבחן בזה שדווקא בהניח השם אלוקיו לא מכל אויביו מסביב, הוא לעולם לא ישכח את עמלק. ולעמלק הזה הוא לעולם לא יוותר. חלק מהמוסר הבריא של עם זה שכשהוא יודע להשלים עם הכל, הוא לא הופך להיות ליצור מסוג אחר, והוא יודע ללמד, להמשיך לשמוע את מי שהוא עמד. אלה שלוש המצוות שחותמות את התורה. אף אחת מהן אין החידוש. אף אחת מהן אינה עצם המצווה. וכל אחת מהן, וכולם יחד, הן הבשורה החינוכית של כי תבוא אל הארץ. דווקא שירחב לבבך, יש את המקום לעסוק במה שממנו אפשר לפחד. ודווקא אז מחויב ישראל לחשק, ליצור חישוקים ראשונים, שלא ייפול במה שאפשר ליפול, כאשר נושאים סביב עיניים ורואים את הכל כל כך יפה, וכולם נקבצו באו, וגם חיל גויים יבואו, והכל טוב, והכל יפה. ואז חלה סכנת השכחה הגדולה. כוח לחבר את הזיכרון, את הזיכרון את עמלק, את הזיכרון את זה שאני חלק מעבר וחלק מעתיד, וחי כאן בארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, ורק מכוח שהוא נותן לנו היא ארץ זבת חלב ודבש. ואת הזיכרון הזה, שגם כאשר אני ספון בביתי היפה, אני יודע מי הוא הלוי ומי הוא הגר ומי הוא העני, את הידיעה המשולשת הזאת, את סדרת הסיכונים והחששות האלו, ביקשה התורה לפתור ברמיזה הזאת. היא פיצלה לנו את המצוות. וכשנגיע למצוות בפרשת בשלח, בפרשת משפטים, בפרשת ראה, נשאל איפה הסוף של המצווה. ואז נדע שהסוף של המצווה, הבשורה החינוכית של המצווה, נמצאת בעיתוי הקשה שלה. בעיתוי של כי תבוא אל הארץ, והניח השם אלוקיך, או בשנה השלישית.